ערב טוב. שומעים אותי בסדר בסוף? נפתח אולי בכמה מילים. עוד לפני שאני אפתח בכמה מילים, אני אגיד שאני כמה מילים אחרות, שאני מתרגשת ושמחה. זה לא דבר שכל יום אני עושה, לשבת מול 80 אנשים, לדבר על הדרמה, אבל אם כבר לשבת מול 80 אנשים, אז הדרמה, זה הדבר, לפנות לו מקום וזמן. וברגע הזה מאוד חשוב לי, גם אישית וגם בתוך ההקשר הזה, הידיעה שמה שאני, הדברים שאני אגיד כאן, הם פשוט דרך אחת או דרכים להגיד את הדברים באופן שבו הם היום, עכשיו, נוכחים בי. לא אני המצאתי אותם, הם פשוט התנסחו עכשיו באופן שבו זה יקרה. אבל אני נשענת בשמחה והוקרת תודה מאוד גדולות על אין ספור המורות והמורים שלי והמורות והמורים שלהם, אחורנית בזמן, אלפי שנים, וגם רוחבית במקומות שונים בעולם שבהם התרגול הזה נשאר חי. ואיזה דבר מדהים זה. אז כתוב בלוז, כתוב שיחת דרמה, ודרמה זו הדרך. ושיחה זה יותר מונולוג. זה לא שיחה במובן הרגיל. אבל כן הייתי רוצה לומר משהו על איך מקשיבים, או איך כדאי להקשיב לשיחת דרמה. איזה סוג של הקשבה פעילה. איזה סוג של פתיחה של הלב והאוזניים. ולנסות כמו לשמוט איזה רצון, אם ישנו, להחזיק את המידע, או את מה שאני אומרת, או לזכור, או אפילו להבין באיזשהו אופן רגיל. ואולי אם יש ביניכם כאלה שקוראים שירה או שכותבים, אז אני חושבת שזו דרך טובה אולי להקשיב. ולדעת שאולי תזכרו הרבה מהשיחה הזאת, ואולי לא תזכרו מהשיחה הזאת, ואולי מילה אחת תישאר, ואולי משפט או רגע. וזה בסדר. פשוט לתת למילים להגיע. אז אתם כולנו בסיום היום הראשון המלא של הריטריט. וזה נקודת זמן טובה לדבר על הבודה. אותו איש שהתעורר ושניסח ככל הנראה גם עבורנו כמה דברים מאוד מועילים. אז אני אתחיל מכמה מילים על החיים של הבודה, או מה שאנחנו יודעים עליו, ואני אנסה שזה לא יהיה מאוד ארוך. ואני ככה מזכירה לעצמי, כשאני חושבת על הסיפור הזה, שהוא בעצם סוג של מיתוס, ומיתוסים מדגישים דברים מסוימים ומתעלמים או מעגלים דברים אחרים, כדי להדגיש לנו היבטים מסוימים. אז לפני שהוא היה זה שהתעורר, הוא נולד לפני כ-2600 שנה, פחות או יותר. צפון מזרח הודו, נפאל, והוא נולד כנסיך, בן של מלך. כשהוא נולד, זה לא מגד העתידות, אמר על התינוק שהוא יהיה או מלך גדול, שיעשה דברים מופלאים, או שהוא יהיה מורה רוחני גדול. האבא שלו, המלך, הייתה לו העדפה משתי האופציות, מאוד ברורה, והוא העדיף שהילד הזה לא יהיה מחפש רוחני ו... מסתובב בעודו כל החיים. עדיף שהוא יהיה מלך, ימשיך את השושלת, ולא יסתבך יותר מדי, ויעשה, ימשיך את הדרך של אבא שלו. ונאמר שכדי להשיג את המטרה הזאת, הילד הזה, גותמה שקיימוני, נעטף בצורה הרמטית ממש, כדי שהוא לא יפגוש כל סוג של אי-נוחות או סבל. היה לו את כל מה שתינוק, ילד, נער, לפני 2600 שנה, יכול היה לרצות. כל הנוחות, ארמון גדול, או ארמונות, כמה ארמונות. ואומנות ומשרתות ומשרתים, ואת האוכל הכי טוב. עד כדי כך שהדאגה הייתה שהוא לא יפגוש אנשים חולים, אנשים זקנים. שהוא לא יתחכך בקושי. זה הסיפור. אני חייבת לומר שאני לא יכולה לגמרי להאמין לדבר הזה. אני יכולה להאמין לכוונה. אבל גם ילד שיש לו את הכל, לומד ללכת ואז הוא נופל. או אם אני חושבת על האחיין שלי, שהוא בן 2.5, והאוכל שנותנים לו, גם אם זה האוכל הכי טוב, לא בדיוק בצלחת הנכונה, זה יכול להיות רבע שעה של אינחת קולנית. ואם כדי שהוא לא יראה את האומנת שלו מזדקנת, היו צריכים להחליף אותה, אז הוא כנראה היה צריך להיפרד ולא להבין למה. בכל מקרה, הילד הזה גדל ככה. וצריך גם להגיד, עוד פרט חשוב, שמסופר לנו שאימא שלו נפטרה זמן מאוד קצר לאחר הלידה. איכשהו זה תמיד מסופר ככה על הדרך, אבל אם אנחנו אומרים לעטוף את הילד הזה מכל סוג של צער, יש פה איזה בעיה. ובכל זאת, הוא גדל בתוך הארמון הענק והשופע, ואפילו הוא התחתן ונולד לו ילד קטן. אבל הסקרנות שלו למה שקורה מחוץ לחומות הפיזיות והמנטליות של הארמון הזה הייתה שם, והוא החליט לצאת מהארמון בסיוע הרכב הנאמן שלו, שגניב אותו החוצה, לראות את החיים שמחוץ. אז גם היום, טוב, לא הייתי בעוד די הרבה שנים, אבל לא צריך ללכת הרבה כדי לפגוש את כל מה שהוא לא שפע, בריאות. וזה מה שהבודה, שעוד לא היה הבודה, פגש. הוא פגש איש חולה, דבר שלפי הסיפור הוא לא ראה עד אז אף פעם. הוא פגש איש או אישה זקנים. הוא ראה גופה. דברים שהוא לא ידע, או לפחות לא פגש אותם מקרוב. וזה טלטל אותו. וכמו שקורה בעוד, הוא גם פגש מחפשים רוחניים, אלה שהולכים בדרכים ומחפשים את האמת. והוא עזב, הוא עזב את הארמון, הוא עזב את משפחתו הקטנה מאחור, ויצא לדרך של תרגול לבקש אחר אמת, או חיבור, או איזושהי יציאה ממעגל שיש בו איזשהו סוג של סבל. והוא ניסה כל מיני שיטות, והוא היה מאוד טוב בהן, אבל זה לא הביא אותו לאן שהוא רצה, וכמה שנים הוא בעיקר עסק בשיטות של סיגוף, עינויים של הגוף, כי יש דרכים כאלה, והן היו מאוד נפוצות, עם הרצון להתעלות מעל הגוף, ולעולה לו כל מיני דברים. אז הוא היה כל כך טוב בזה שהוא כמעט מת. כך מסופר, הוא היה כל כך רזה וחלש, שהוא כבר לא היה יכול אפילו לעמוד. ועוד רגע שגם מסופר הרבה פעמים ככה על הדרך, ואני נורא שמחה שיצא לי לשמוע מורה שמדבר על הרגע הזה, ונותן לו כל כך הרבה מקום. הרגע שבו גוטמה הסכים לקבל מנערה שראתה אותו, וליבה יצא אל מול הסבל והחולשה שלו, והיא הביאה לו קערה של אורז מבושל בחלב, שזה מעדן. הוא הסכים לקבל את זה. החברים שלו שהיו איתו בתרגול הסגפני הזה הסתכלו עליו במין, וואו, טוב, איבדנו אותו. זה שכח מה חשוב, והם הלכו. ואני חושבת שהרגע הזה הוא רגע ממש יפה. הרגע שבו יש איזה טוויסט בעלילה, ושהוא לא מגיע מאיזה התגלות שמימית, הוא מגיע מהמוכנות לקבל, להיות מוזן במשהו סך הכל פשוט, אבל שניתן באהבה ובדאגה. ועוד רגע משמעותי, היה כשהוא נזכר ברגע מהילדות שלו, שבו הוא שכב מתחת לעץ, במין רגיעה ומין חופש כזה. והוא פתאום נזכר שזו אפשרות. אם כילד הוא היה יכול להיות במצב הזה, משהו פתוח, נינוח, ועם תחושת חיבור לעולם. הוא עזב את הסיגוף, והחליט שהוא מתרגל מדיטציה עד שהוא מגיע לאן שהוא מבקש, איזה סוג של שחרור וחופש. ובמהלך הישיבה הארוכה הזאת, מתחת לעץ, הגיע מרה, שהוא סוג של סמל של כל הכוחות המקשים, המייאשים, המפתים בכל מיני צורות, אלה שמנסים להסיט. האמת שהוא סוג של טרול כזה, מרה. הוא זה ששואל שאלות כאלה, שפשוט מנסות לייאש או... וזה מה שהוא עושה. ולמרבה השמחה, בודה לא נענה לכל הפיתויים והייאוש וההתגרות. הוא רואה את מארה כפי שהוא. וזה גם מה שהוא אומר לו. אני רואה אותך. וההתעוררות המלאה של הבודה היא בעצם שחרור של התודעה מכל מה שמערפל אותה. מתאוות הבצע ומהבלבול ומהסלידה ומההשתוקקות. ואיזה מזל שלמרות שהוא חשב שלא כדאי כל כך ללמד את זה או שזה לא ילך, הוא לימד. ובלב הלימוד שהוא הציע לאותם חמישה חברים מהסיגוף שהלכו למקום אחר, והוא פוגש אותם אחר כך ומלמד אותם, נמצא המושג דוקה, זה בפאלי, שזו השפה שבה הכתבים המוקדמים של הבודיזם נכתבו. ודוקה זה מילה שבעברית קרן ארבל תרגמה אותה לחוסר סיפוק, אי נחת וסבל. שזה אומר שיש לנו מנעד די גדול. בדרך כלל המילה סבל מעוררת בנו איזה סוג הרבה פעמים של התנגדות, זה טוב סבל, זה קיצוני, זה לא בסבל. ויש איזו רתיעה כי לפעמים יש השקפה כזאת שהתרגול הבודיסטי עוסק בסבל בלבד, או אומר שהחיים כולם הם סבל, וזה פשוט לא נכון. אבל יש הצבעה מאוד מאוד ישירה ובהירה על זה שישנו סבל. יש אי נחת, יש חוסר סיפוק. היום בצהריים שאלתי את אסף, תגיד, מה זה דוקה? איך היית מסביר? ואז הייתה דקה כזאת נחמדה ששנינו רק הקשבנו רגע פנימה עם השאלה הזאת. מה זה דוקה? אסף אמר, דוקה זה בעצם כאב. אני יכולה גם להוסיף אולי את המילה צער, או לפעמים המילה סטרס, מרגישה מתאימה. וניסיתי לחשוב ככה איך דוקה נשמעת בחיים שלנו, היומיומיים וגם כאן. כי הסיבה שאני מדברת על זה עכשיו היא שסביר מאוד שהיו לכם היום, כל מיני רגעים של דוקה. ועכשיו אני פשוט יכולה לתת להם את השם ולתת לנו את ההקשר. אז דוקה זה האי נוחות הזאת וחוסר הסביעות הרצון והתחושה שאם רק משהו היה אחר, אז הייתי בסדר. כל הנו כבר. ולמה זה דווקא ככה? ומתי כבר? מתי כבר זה לא יהיה? מתי כבר זה כן יהיה? למה אני ככה? למה הוא ככה? זה לא בסדר. בדוקה יש איזשהו מימד של מאבק. משהו שלא מסכים לזה שככה הם הדברים. יש בזה שיפוט וביקורת ואיזשהו צמצום. השוואה, תגובתיות, והתנועה של התודעה שנדבקת או נאחזת במשהו, גם כשהוא לא באמת לטובתנו. אז אני מזמינה אתכם רגע, אפשר גם לעצום עיניים. לחשוב רגע על רגעים כאלה שאולי היו לכם היום. לא נוח בגוף. כואב בברך. מתי המדיטציה הזאת תיגמר כבר, למה הם לא עושים גונג? מה אני עושה פה? מה זה הדבר הזה? רציתי משהו אחר לארוחת ערב. תחשק לי. אין. הלחם נגמר. זה לא בסדר. הם ידעו שאנחנו באים. למה הם לא הכינו מספיק? התודעה שלנו כל הזמן עושה את זה. פנימה והחוצה. מייצרת עוד ועוד. וכאן יש לנו בריטריט את ההזדמנות לשמוע את המילים האלה ולהרגיש בגוף איך זה. בדקה הזאת שאני ואסף היינו רגע עם המילה הזאת דוקה, אני ממש הרגשתי בגוף איך משהו בי קצת כמל. משהו בפנים שלי מתקשה. יש הרבה נוקשות ודוקה. והיא לא, כן, אני משערת שזה די ברור, שהיא לא קורית רק פה, במרחב של אנדור. פה אנחנו פשוט מפנים את הזמן, והאנרגיה, והמבנה של הריטריט תומך בנו לראות את זה, אבל צורות שונות של דוקה נוכחות בחיים שלנו כל הזמן, והם כנראה אלה שהביאו אותנו לכאן. השאלה שאולי לא הייתה מנוסחת באופן הזה, או עכשיו, יש לכם, אולי לכל אחד יש את האופן האישי שבו זה נחווה, שמשהו בחיים פשוט לא בסדר, או שאני לא מתאימה לעולם, או שאיך זה יכול להיות שיש לי על פניו את מה שאני צריכה או רוצה בחיים ועדיין לא טוב לי. הבאתי שיר קטן של רחל חלפי שמדגים את זה. זה נקרא איך זה ש. איך זה שהדברים קורים ככה? איך זה שהם קורים ככה, דווקא ככה, ולא כמו שחשבנו שיקרו? איך זה שהדברים פשוט קורים להם ככה, בלי כל קשר אלינו? ויש לנו איזה רצון לנהל את החיים שלנו. ודוקה מופיעה הרבה פעמים ברגעים שבהם מסתבר לנו שזה לא בדיוק ככה. ואז יכול לעלות תסכול וכעס או עצב. אני חושבת שאחת השאלות שהתרגול מפנה אותנו לשאול היא, מי מנהל את העניינים? לא כאיזו שאלה פילוסופית, אלא עכשיו, כרגע, מה מנהל את ההתרחשות הפנימית בתוכי? הרצון שלנו להשיג משהו, הרצון שלנו להיות משהו או מישהי או משהו, הרצון שלנו להימנע ממה שלא נעים. לא לראות את זה, לא לדעת את זה, לא להרגיש את זה. הרצון הבלתי פוסק לסדר, לתקן, לשפר, להזיז. לאסוף, לצבור, להחזיק. הפחד שזה ישתנה, אם זה טוב. הפחד שזה לא יחזור, אם זה ישתנה. מחשבה שאני לא ראויה, היענות לכל מיני דברים חיצוניים, על חשבון מה שחשוב לי. פשוט לא לשאול גם, מה קורה? מה קורה פה? הדבר המעניין בדוקה כשמתחילים להתיידד איתה, בעצם המאפיין הכי חשוב, זה שבתודעה הרגילה שלנו אנחנו די בנטייה לחשוב שהדוקה היא מיוצרת או קיימת בגלל כל מיני תנאים. כי נגמר הדבר שרציתי לקחת ממנו עוד באוכל, או כי חם, או כי משעמם, או כי כואב לי, או כי מישהו או מישהי לא מתנהלים באופן שנראה לי שהם צריכים. אבל הדוקה לא יושבת שם. הדוקה יושבת כאן. כאן, בתודעה. וכשאני אומרת כאן, זה בעצם במרחב של מערכת היחסים שלי עם הדבר. באופן שבו אני מסתכלת על מה שזה לא יהיה. כשמתחילים לראות את זה ולהבין את זה מתוך החוויה שלנו, זה מאוד משמח. כי אם הסבל ואי הנוחות היו פשוט שם, באובייקטים אחרים, אז לא היינו יכולים לעשות שום דבר ביחס אליהם. זה פשוט היה עובדה. אבל אם האופן שבו אני מסתכלת על הדברים הוא זה שמכריע את רמות הדוקה, או את רמות החופש והשמחה והשחרור שיש לנו פוטנציאל לחיות איתם, אז אחלה, יש לנו מה לעשות פה. יש לנו תודעה שאפשר קודם כל להתחיל להכיר איך היא פועלת. זה מה שאנחנו עושים כאן. לאמן אותה לחזור ולראות שהטבע שלה הוא לנדוד לכל מיני מקומות. לפנטזיה, לעבר, פתאום עולה שיחה בזיכרון מלפני שנתיים. או שבוע, אנחנו מוצאים את עצמנו בוויכוח, מראים להם עכשיו. לי זה קורה, אולי גם לכם. יושבים, מנהלים שיחה. מאוד חריפה, עם פאנצ'ים. כל זה קורה פה. לא בשום מקום אחר. אף אחד לא יודע מזה. זה די מדהים. ודי מדהים לראות את רמת האנרגיה שהגוף, תודעה, הלב שלנו יכולים לגייס לשם. אנחנו יכולים פתאום להיות נורא נורא כועסים ועצבנים או נעלבים או נלהבים ממשהו שבעצם לא קורה. תעתוע. פאף, אפשר לעשות לו ככה. איפה הוא? איננו. זה גם מצחיק, וזה גם בעיניי מאוד מעודד. לא צריך להתבאס מזה. יש בזה, בשבילי לפחות, איזה סוג של פליאה. וואו, מה זה הדבר הזה? התודעה שלי פשוט היא עובדת כמו איזה קרקס, שקצת איבד שליטה. עולים על הבמה כל מיני לוליינים, חיות, ואני ממש מאמינה להם. אני ממש שם עכשיו. מייצרת עוד דוקה. נכון? לפעמים זה ממש קשה לעזוב את זה. הגיעה מחשבה, אני תקועה איתה, היא אפילו לא נעימה, היא עוסקת במשהו שהוא לא נעים לי, וקשה לי לעזוב את זה. לא, עכשיו, אני רק אגיע לסוף של המחשבה, אני רק אסיים את השיחה הזאת, ואז אני אחזור לנשימה. אבל הנשימה או הגוף היא מה שקורה עכשיו באמת. אז אגב, הכאב והראייה של דוקה ככאב או סוג של. יש משפט פשוט וחכם שהרן הזכיר לי קודם, שכאב הוא בלתי נמנע, אבל הסבל הוא אופציה. לא חייבים. אפשר לסבול. אנחנו יכולים בתוך התרגול, ככל שנהיה מיומנים יותר, להתחיל לראות איך זה גדל. איך מכאב בלתי נמנע, כי הברך שלי אולי לא משהו, או כי אגב, או כי פשוט כי חם. כל מיני סוגים של אינוחות זה יכול להיות. ובהיותנו בתוך גוף, אין לנו הרבה ברירה. אנחנו בעולם. אנחנו מתחככים בעולם בכל מיני צורות. אם חם, חם. אם קר, קר. קיבלנו מכה, זה כואב. אבל מה שהוא אופציה והוא לא הכרח, זה כל מה שהתודעה שלנו קופצת עליו בשמחה גדולה. או מתוך הרגל עמוק. וממש אפשר לפעמים לראות את זה, ממש להרגיש את זה, איך הופיעה נגיד מילה או תחושה במרחב הפנימי, ומשהו בנו ממש קופץ עליו. Yeah, כן. ואנחנו מוסיפים. נכון, זה היה ככה, ואני מוסיפה עוד ועוד. וזה יכול להיות על כל דבר. זה קורה לנו על דברים שהם מהותיים לנו, זה קורה לנו על דברים שהם לא באמת מהותיים, אבל באותו רגע הם יכולים להרגיש כמו... זה מה שהתודעה שלנו עושה. אז זה סוג אחד, הסוג של הדוקה שהוא בלתי נמנע, מהיותנו בתוך גוף. נזכר רגע בטיול של גוטמה מחוץ לארמון. מחלה, הזדקנות, מוות. לא כי אנחנו לא בסדר, לא כי לא הצלחנו, כי כל מה שנולד טבעו להשתנות ולמות. גם אנחנו, וגם כל מה שמופיע בעולם, מחשבה, רעיון, תחושה, הם נולדות מתוך תנאים מסוימים, ואחר כך הם ישתנו ויעלמו. שמעתי לפני כמה ימים, אני לא זוכרת אפילו איזה שיחה זאת הייתה, אבל מורה שאמר, אם צריך את כל הדרך, כל הדרמה, לסכם בשתי מילים, המילים האלה יהיו, הכל משתנה. אני חושבת שאם נשאל מורים אחרים, אז למורים אחרים יהיו שתי מילים אחרות, כי אפשר להסתכל מכל מיני כיוונים. אבל הרבה מאוד מהדוקה שלנו נמצאת ביחסים שלנו עם השינוי, והמאבק שלנו או חוסר הרצון שלנו להכיר בהשתנות של הדברים. ואיזשהו רצון לתפוס את הדברים, או באמת תפיסה של הדברים כבלתי משתנים, כי הם מוצקים וסופיים. אבל מכיוון שזה לא באמת ככה, צפויה לנו אכזבה וצער כשאנחנו נהיה פנים מול פנים עם ההשתנות. ההשתנות של עצמנו, השתנות של הגוף שלנו. מה שאפשרי לי היום, זה לא בדיוק מה שיכולתי לעשות, נגיד, עם הגוף שלי כשהייתי בת 10. Okay? אני לא גמישה באותה צורה. אני יושבת עם האחרים שלי על הרצפה, אחרי 10 דקות אני אומרת להם, טוב, תקשיבו, לא נוח לי. מסתכלים עליי, כאילו, מה קשור? מה זה לא נוח? כאילו, יושבים על הרצפה, משחקים, מה, הם הם לא מבינים כאילו מה נסגר. וגם אני לפעמים לא מבינה מה נסגר. כאילו, אני חשבתי שכאבי גב זה דבר שקורה לאנשים אחרים. מבוגרים. ואם תנסו רגע לחשוב רק על כמה שינויים במצב רוח או בתחושה שלכם, אפילו רק לגבי זה שאתם כאן, היו לכם היום. רגע אחד, וואי, זה מדהים, איזה מקום יפה, איזה כיף שבאתי, וואו, אני ארשם לעוד רטריט. 3 דקות אחר כך, מה זה הדבר הזה? מה אני עושה פה? למה אני רשם? לא יכולתי סתם להיות בבית סוף שבוע? ככה זה. ובתוך ההשתנות המתמדת הזאת, גם בתוכנו וגם בחוץ, אפשר לרגע להתבלבל ולהגיד, אז אוקיי, אז על מה אפשר בכלל לבנות? אין שום דבר, אז מה אנחנו עושים פה? אז על זה אני אדבר עוד מעט. ועוד חלק מהדוקה שלנו, היא הדוקה הנובעת מזה שכל דבר בעולם, כל תופעה שישנה, כולל אותנו, לא קיימת בנפרד. הכל תלוי. הכל תלוי. באינספור תנאים, גורמים ונסיבות. במידה רבה, האירוע של שנת 2020, הקורונה, שעדיין איתנו בכל מיני צורות, הייתה מין שייק כזה להרבה אנשים. איזה פתאום מראה מאוד 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 חזקה ומטלטלת שכל מה שאנחנו רגילים אליו יכול די ברגע אחד להישמת. כל מה שנלקח בינינו כמובן מאליו הוא לא. אני חושבת שאחת התוצאות הטובות של הקורונה אולי הייתה שהרבה מאוד אנשים פנו לתרגול. כי היה צריך משהו, רגע, איך, מה עושים? במה אפשר להתאמך? אם התוכניות שלי, שאולי גם השקעתי בהם הרבה זמן ומאמץ, הם ברגע אחד בכלל לא בגללי. הופכות ל... הן לא קיימות. אין לי מה לעשות איתן. אנחנו חיים גם בחברה שמאוד, בתרבות, שמאוד ככה מדגישה ומפארת איזה סוג של עשייה לבד. Self-made something. עשינו את זה לבד, עשיתי את זה לבד. אבל אין באמת דבר כזה. יש כל הזמן יחסי גומלין. כל שינוי יכול להשפיע על מה שאנחנו עושים או לא עושים. זה יכול להיחוות לפעמים כבעיה, כאילו אז מה, אז איך אני אעשה משהו בעולם הזה? אני חושבת שיש בזה משהו שמאוד משחרר. כשאמרתי לפני 2 דקות, עוד מעט אני אדבר על מה, אז מה הסיפור פה? אז זה. האפשרות שלנו להתחיל לזהות את מערכות היחסים הפנימיות שלנו עם הכל, איפה הדוקה נמצאת, איפה מתעורר בי הקיבוץ, איפה מתעורר בי חוסר הנחת, חוסר השקט, התגובתיות, האשמה, החרדה, מה מאיר אותם, איך באיזה אופן התודעה שלי עשויה לתת להם יותר ויותר דלק, או להפך. להשקיט ולייצב. זו האפשרות להביא בהירות. וזה כמו איזה סוג של משחק הדין כזה, שמצד אחד אנחנו אומרים, אוקיי, הדברים שקורים הם לא באחריותי בדיוק. אם אני יושבת לתרגל ופתאום מופיע גל של תחושת לחץ או חרדה, זה לא כי אני לא בסדר, זה לא כי התרגול שלי לא בסדר, זה פשוט כמו גל, בתנאים מסוימים הוא הופיע. עכשיו השאלה שעומדת לפתחי, איזה יחסים אני יכולה לקיים עם הדוקה הזאת? האם אני יכולה כמו לארח אותה, לא להילחם, אבל גם לא לתת לה את כיסא המנהלת, לראות אותה, כמו שבודה ראה את מרה. יש חרדה, או יש פתאום עצב, או יש ספק, או ייאוש. אני רואה את זה. אני מרגישה איך זה בגוף. אני לפעמים ממש אומרת לעצמי ברגעים כאלה, אוקיי, אז אני ממש מזמינה את הדבר הזה. אוקיי, בוא תהיה פה לידי. אנחנו נהיה פה עכשיו ביחד. אני והחרדה. אני לא צריכה לפתור אותה. אני לא צריכה לסדר אותה שהיא תתאים למשהו. אותו דבר עם כל רגש או מחשבה שמכבידה, מצמצמת, מערערת, מבלבלת. יש לנו נשימה, יש לנו את היכולת להרגיש את המגע של כף היד בברך. מאוד מאוד פשוט. וזה די מדהים לחשוב שכל המבנים התודעתיים והסבל וההרגלים והרגשות הקשים, בעצם מה שהם מבקשים מאיתנו זה לא איזה משהו נורא נורא מסובך בדרך כלל, אלא את האפשרות לנוע עם המבט שלנו. איך אני מסתכלת על הדבר? והדרך, הפוטנציאל של החופש או השחרור, הוא קשור בצורה בלתי, אי אפשר להפריז בה בעיניי, באפשרות שלנו להביא גישה, שקודם כל יש בה יותר רוח. מבחינתי, אם זה הדבר שתזכרו מכל השיחה, סבבה. רוח. פנימה, קודם כל. איזה מרווח. כי מה שהתפיסות המצמצמות שלנו עושות, הן מביאות הרבה אשמה וביקורת ומדידה, ואני בטוחה שלא מעטים מכם יושבים כאן בחלק מהתרגולים, מתמודדים עם האתגרים, ויש איזו תחושה אולי שאומרת, וואי, כל מי שמסביבי, כולם נראים מה זה, יואו, הם ברגועים, הם בטח בכל מיני, הפסיקו כבר לחשוב, הם באיזה שקט מוחלט, ורק אני פה חושבת על האימייל שלא שלחתי שלשום, ועל מישהי שהצבנה אותי בעבודה. אבל זה לא. במובן מאוד חשוב, מה שקורה בתוכנו, הוא קורה בתוכנו, אנחנו חווים אותו. אין לנו כל כך יכולת לחוות משהו מנקודת מבט של מישהו אחר, אלא אם בצורה מכוונת של אולי יותר חשיבה או איזו התמסרות. אבל יש משהו לא אישי בדבר הזה, וזה לפעמים קשה קצת להבין את זה בהתחלה. מה זאת אומרת לא אישי? זה אצלי, התודעה שלי מתחרפנת עכשיו. מישהו העליב אותי או אני רעבה, מה לא אישי? הכי אישי. אבל אם אנחנו פותחות את המרווח הזה, זו תופעה. תופעה שכרגע היא פשוט מתרחשת כאן, ואני חווה אותה, אני משתתפת בה באיזושהי צורה. לא אני עצרתי אותה, אבל אני בתוך זה. ואני לא הראשונה ולא האחרונה, לא באולם הזה ולא בשום מקום אחר, ביקום שחובה את הדבר הזה. זה אנושי. והדברים שהם אולי פחות מנטליים והם יותר הדוקה של הקיום הגופני, אז זה לא רק אנושי, זה כל היצורים החיים חולקים איתנו. תחושות של פחד ותחושות של נינוחות ורעב וחם וקר. ואני תכף אסיים את השיחה ואני רוצה להקריא עוד שיר קטן, ואפשר גם לעצום עיניים. ולתת רגע לכל המון מילים שאמרתי, להיות פה אבל לנוח, לא צריך להחזיק אותן. השיר הוא של אורי ברנשטיין. לך אל המילים שאינן באות לכלל דיבור. אל מה שהתינוקות מגלים כשעיניהם אורות פתאום, גם בהביטם אל קירות ריקים. היה למישהו שעובר בזמן, כמי שחוצה רחוב בשעת גשם. פגוש שם בעצמך שכולו המשך. בוא, אל מה שאינו מחזיק מעמד, ובכך כל כוחו, בכך כל כוחך. פגשי שם בעצמך שכולה המשך. בואי אל מה שאינו מחזיק מעמד, ובכך כל כוחו, בכך כל כוחך. תודה רבה.